דיבור יהודי, חזרנו, ועל קו הטלפון, עורך דין אביעד ויסולי, אנחנו רוצים לשוחח על המהפכה המשפטית. עורך דין ויסולי, צהריים טובים.
צהריים טובים,
אה. אתה גם עוסק בנושא של הר הבית הרבה, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים, אתה גם עורך דין פעיל מאוד, ודווקא לשמוע מעורך דין, האם באמת המהפכה המשפטית היא סוף המדינה, ערס המדינה, או דווקא שיפור משמעותי של המדינה?
ההפך, המהפכה המשפטית הולכת להפוך את המשטר במדינה מדיקטטורה של בגץ לדמוקרטיה. פשוט, מה שקרה כאן ב-30 שנה האחרונות, זה שבגץ ניחס לעצמו סמכויות שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על השורה התחתונה שלהם, הם דיקטטורה. כלומר, מה זה דיקטטורה? דיקטטורה זה שלטון חסר גבולות, שרירותי, על ידי קבוצה קטנה של אנשים, אשר שומרים על עצמם, לעצמם את הכוח בתוך הקבוצה. כלומר, הם גם מתחלפים בתוך הקבוצה. זה בדיוק בגץ.
אבל שאל השואל, למה צריך אז את כל הרפורמה הזאת, הרפורמה החיובית הזאת, אחת מהן יכולה להספיק. אם נגיד יגבילו את הכוח של בגץ, אז מה אכפת לי מי השופטים? או שאם השופטים יבחרו על ידי קואליציה, לא משנה דרך איזה קואליציה, אבל אז אולי כן. זאת אומרת, למה צריך לאורך ולרוחב? הרי אם אנחנו יודעים שהם לא יכולים לפסול שום חוק ואין סבירות והכל, אז מה זה אכפת לי כל כך מי יהיה השופט? ודאי, זאת אומרת, למה זה נוגע? האם זה נוגע אחד לשני, נשאל כך?
כן, משום שאם אנחנו נשאיר את כל הסמכויות שבגץ נכנס לעצמו, בניגוד לחוק, אגב, בגץ מאז ומעולם פסק שלפקיד הגבייה בעירייה אין שום כוח למעט מה שנתן לו החוק. אז, ולמי כן נותן? למשופטים יש כוח שלו שהחוק לא נתן לו. אז גם אם אנחנו לא נאפשר להם לפסול חוקים, אז הם לא יחוקקו את החוקים. היום אגב, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו רואים מה שנקרא חקיקה שיפוטית, שבגץ קובע בעצמו את החוק. כלומר, הוא לא רק פוסל את החוק, לפעמים הוא לוקח, למשל, מה שאנחנו אומרים לפני שבוע ומשהו, בקשר לראש עיריית חדרה, אז כאשר הוועדה, על פי החוק, קבעה שההשעיה שלו תסתיים, אז בא בגץ ואמר, סליחה, אנחנו קובעים שעל פי החוק ההשעיה שלו לא תסתיים. כלומר, למעשה בגץ חוקק מחדש את החוק, לקח את החוק והפך אותו על פניו. אז לא, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כאשר השופטים משכפלים את עצמם, יוצא שבגץ אותם אנשים שמחוקקים אינם משקפים את הציבור. אם נגיד את זה בצורה קצת יותר פופוליסטית, 75% מהם שמאלנים. נקודה. ו-25% הם במרכז. ימנים, בוחר ליכוד עוד לא ראיתי בבגץ. כך שמהבחינה, גם לא ראיתי בוחר במפלגות החרדיות. כך שיש כל מיני פאזות, לא רק פאזה אחת של ביטול חוקים הפכה את המשטר לדיקטטורי. הפכה אותו החבר מביא חבר, הפכה אותו הקביעה שגם בלי שום בסיס חוקי, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא האורקל של החוק, והוא קובע, הוא גם יכול להתנגד לחקיקה, שזה נשמע אבסורד, הוא שייך לזרוע הביצועי שאמורה ליישם את החוק, אז הוא גם יקבע מה החוק שהוא אמור אחר כך לקבוע אם אפשר ליישם אותו. אלה דברים שפשוט נוצרו אחד על השני, הפכה להיות פירמידה. אי אפשר לחתוך רק את הקצה, את השפיץ של הפירמידה. אם רוצים לבטל את הפירמידה ולהפוך אותה למבנים שעומדים אחד יד השני, לפחות שלוש הרשויות של שוות, אז הם צריכים להשוות את הכל. צריך לבטל את כל אותן סמכויות שנלקחו בניגוד לחוק.
אתה, שוב, עורך דין, פעיל, פעיל מרכזי בתחומים רבים בנושא של ארץ ישראל, אבל למה באמת, אבל הציבור, ציבור גדול מאוד, לא מצליח מספיק אולי להבהיר את הנקודה הזאת שאין פה, זאת אומרת, ורוב הדיבורים הם, זהו, ארץ הדמוקרטיה, הרס המדינה, זהו, נגמר, נגמר, המדינה נגמרת. למה אנחנו לא מצליחים להבהיר את הנקודות שאתה העלית כאן? פשוט להחזיר אחורה, בסך הכל, מה שמבקשים כרגע זה להחזיר אחורה, וכמה נקודות של תיקון וחיזוק הדמוקרטיה.
הסיבה היא שהרפורמה המשפטית נוצרה במהירות, סך הכל לפני חודש וחצי כוננה ממשלה, חייבים גם להעביר אותה במהירות, אבל לא, אף אחד לא חשב על הסברה, על להסביר לציבור מהי הרפורמה, מה הבעייתיות שלה, אף אחד לא הכין חומרים שנוגעים לניירות עמדה מצד אחד, ומצד שני אנחנו עומדים בפני מפלצת יחצנית שמממנים אותם במיליוני שקלים. ההפגנות שאתה רואה בזה, כל הפגנה כזאת בתל אביב היא סדר גודל של 2-3 מיליון שקלים, הפגנות בשאר חלקי הארץ עם כל החומרים ועם כל מה שיש שם זה מאות אלפי שקלים כל הפגנה, בעיניים חורים מקצועיות של אדם שהגיין אלפים של משמרות מחאה ועשרות הפגנות של למעלה מ-150 אלף איש. אני אומר לך שיש כאן מפלצת של הסברה, של יחצנות, שיוצרת כל יום פרובוקציה אחרת עם טנק או עם נגמש או עם כל מיני כאלה נשים מחופשות. כל הדברים האלה זה הרבה 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 כסף שאנחנו עובדים. עכשיו צריך גם להבין, אלה שתומכים, שמודיעים על תמיכה בהתנגדות לרפורמה, הם באים מפוזיציה. אם נראה את הבנקים, אז הבנקים נתבעים בבתי המשפט בעשרות ומאות תביעות. הם מאוד 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 היו רוצים את בית המשפט העליון בצד שלהם. אחר כך הם יגבו את המחיר, אחר כך הם יבואו לבית המשפט ויגידו, אנחנו תמכנו בכם.
אנחנו עזרנו לכם.
אנחנו עזרנו לכם, בטח. ואותו דבר גם חברות ההייטק, אוקיי? הן מאוד מאוד רוצות הקלות מיסים, אוקיי? הן מאוד מאוד רוצות, צריכות הגנה בפני כלכלנים, אוקיי? איפה הם עובדים הכלכלנים? אף אחד לא שאל. הם עובדים כולם בחברות גדולות מאוד, אף אחד לא עובד בחנות מקולת. אז החברות הגדולות צריכות, בשביל התבנות הייצוגיות, בשביל הבגצים שהם עצמם מגישים, הרי העותרים הכי גדולים, או המשתמשים הכי גדולים בבית המשפט העליון, משתמשים מספר אחד, אלה החברות הגדולות. כי מבחינתם זה רק רווח. העלות היא אפסית, וכל ההוצאות והכל, הם רק יכולות להרוויח. אז החברות הביטוח וחברות והבנקים, הם כולם רצים מהר מאוד לבית המשפט העליון, ושם יד רוחצת יד.
עורך דין ויסולי, לסיום רק, עליו ששוב אתה מתמחה בנושא, בנושאים ריאליים יותר, איך אתה חושב שהדברים האלה יסתיימו בעזרת השם ובסייעת הדשמיא? לאיפה אנחנו הולכים?
אני חושב זה דבר פשוט מאוד, הרפורמה תעבור, החוק יעבור. אגב, ההפגנות שאנחנו רואים, עם כל המימון האדיר שיש להם, הן קטנות בסדר גודל אחד לפחות מאלה שלפני ההתנתקות, וראינו שגם ההתנתקות עברה בביאף. תוך 3 ימים גוש קטיף לא היה. אז גם כאן מה שיקרה, תהיה קריאה ראשונה, תהיה קריאה שנייה, תהיה קריאה שלישית, שכמו של דבר יעבירו את החוקים ברוב של הקואליציה, בעזרת השם יסיימו את זה לפני פסח, וזהו זה, ושקטה את 40 שנה.
בעזרת השם, בסייעת דשמיא, עורך דין אביעד ויסולי, אני מודה לך מאוד, תודה, צהריים טובים.
תודה לך, תודה. כל חי תמיד איתי.